אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אם יצאתם לקניות בסופר בזמן האחרון, בטח שמתם לב ששילמתם בקופה הרבה יותר. אבל זה לא שקניתם יותר או שפספסתם איזשהו מבצע טוב, אלו המחירים החדשים שקפצו בגדול בחודשים האחרונים. הקורונה הכלכלית כבר כמעט מאחורינו, אבל את האדוות שלה אנחנו חווים ממש עכשיו. בזמן שהמשק מתחיל לחזור לשגרה ואנשים יוצאים לחופשות, אז תחומים רבים במשק התייקרו באופן משמעותי. למה זה קורה? ואיך בעצם מעלים לנו מחירים מתחת לאף? מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט, עושה סדר בעליית המחירים שמרוקנת לכולנו את הכיסים.
הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלבי.
אז מירב, מה הוביל לעליית המחירים המשוגעת הזו?
תלוי באיזה תחום הייתה עליית מחירים משוגעת. בתחום מוצרי חשמל הייתה עליית מחירים די דרמטית, למשל במקררים, בכל מיני מוצרים עם נפח גבוה, והסיבה לכך היא עלייה במחירי ההובלה מסין. מאז משבר הקורונה, המחירים שם עלו מאוד, מחיר של מכולה שתחיל פעם ב-2,000 דולר, הגיע עכשיו לשיא של 14,000 דולר, לפני כמה חודשים זה היה 10,000 דולר, ועכשיו 14, אז אנחנו רק בעלייה או סטגנציה של המחיר המאוד גבוה הזה. זה משפיע על כל מוצרי היבוא, גם יבואנים של מוצרים לתינוקות אמרו לי שהם יעלו מחירים, רעיתים, אז שם הייתה עליית מחירים די משמעותית, שוב תלוי באילו מוצרים, בעיקר בנפח גבוה. במזון המצב קצת שונה, יש את המסעדות, רשתות מזון מהיר או רשתות קפה שגם העלו מחירים בקטנה או פחות או יותר. זאת אומרת, ברשתות קפה העלו מחירי קפה, במסעדות העלו מחירים של מנות, הכל זה תוצאה של לכאורה משבר הקורונה והתייקרויות ועלויות ומחסור בעובדים. יש גם את המחירים של החופשות באילת שגם עלו, שזה עניין של היצע וביקוש. יש פחות עובדים, יש מאוד ביקוש מאוד גדול כי אנחנו לא טסים לחול, אז גם שם יש התייקרות. אבל אם אתה רוצה שנדבר על הסופר, זה המקרה הכי מורכב שגם נוגע לנו יומיומית.
איך עליות המחירים האלה קורות מתחת לאף שלנו במובנים מסוימים? בסוג של, אנחנו מקבלים את המחירים האלה באפתיות מסוימת. איך זה קורה?
אם אתה מקבל את המחירים באפתיות, סימן שהם לא כל כך משפיעים עליך. שאתה יכול לקבל את העליות האלה, שמשהו בך בפסיכולוגיה הצרכנית שלך, מאפשר את זה. זאת אומרת, או ש... יש דברים בחיים שלך שיותר מעניינים אותך, מאשר להתעסק במחירים, גם אם אתה רואה את עליית מחירים. או שאתה לא שם לב לזה כי אתה בן אדם מפוזר, או שאתה לא שם לב לזה כי אתה מרוויח טוב, וזה לא כל כך משנה לך, או שאתה שם לב לזה, וזה לא משנה לך כי אתה מרוויח טוב. או שאתה שם לב לזה, אבל אתה חייב לקנות. יש מוצרים שאתה חייב לקנות. ביצים, חלב, בישראל הם מפוקחים, תודה לאל. אני חושב שזה טוב שמוצרי בסיס מפוקחים, אבל... אם אתה חייב לקנות משהו, יש אנשים שאמרו לי, אנחנו חייבים לצאת לחופשה, אני לא חושבת שזה חובה, אבל יש אנשים שהם תקועים בבית עם הילדים וקשה להם, או שהילדה, מישהו אמר לי, הילדה שלי מתגייסת, ואני חייב לקחת אותה לאילת. חייב. אז מבחינתו, זו הוצאה שהיא חובה. ואם היא הוצאה גבוהה השנה מאוד, אז הוא כן מתעצבן על זה, אבל עדיין החליט להוציא אותה. אז הרבה קשור לפסיכולוגיה צרכנית. המחיר גבוה כי אתה מוכן לשלם אותו.
ובכל זאת, חברות ענק מצליחות להעלות מחירים לעתים בלי שנרגיש. יש דרכים, יש כל מיני קומבינות, נכון?
כן, קודם כל אתה כצרכן לא תמיד שם לב למחירים. צרכנים לא שמים לב, לא זוכרים את המחיר הקודם, ואז ככה בלי לשים לב, הם משלמים מחיר יותר גבוה. אבל למשל בסופר, הרי יש מאז המחאה החברתית ב-2011, יש אווירה כזאת שקשה מאוד להעלות מחירים במוצהר. זאת אומרת, אם חברה נותנת מחירון חדש, שמגלם עליית מחירים, אז היא מקבלת הרבה מאוד תקשורת שלילית, וצרכנים מאיימים להחרים, והרשתות מאשימות אותה, אז מה הן עושות כדי להעלות מכל זאת מחירים, או שהן מצמצמות מבצעים, ואז אתה מקבל פחות מבצעים, או מבצעים פחות עמוקים ממה שהיית מקבל קודם על המוצר, או שהן מייצרות הרבה מוצרים חדשים, שבדרך כלל מוצרים חדשים יותר מתוחכמים, באריזות טיפה יותר קטנות, יש בהן יותר חלבון, כל מיני רכיבים יקרים יותר, ואת המוצר החדש שמוכרות יותר יקר. מאז 2011 היו המון מוצרים שהאריזות שלהם הוקטנו, זו גם דרך לעלות מחיר. אתה קונה את אותו מוצר, נראה לך שזה אותו מחיר, אבל האריזה יותר קטנה, בעצם אתה משלם יותר ליחידת מידה. גם אגב, שמתי לב שרשתות השיווק בעצמן, אמנם מאשימות יצרנים ויבואנים שהם מעלים מחיר, אבל גם הן בעצמן מעלות מחירים, ואיך הן עושות את זה? דרך המותג הפרטי שלהן. אף אחד לא שם לב למחירים של המותג הפרטי. יותר מעניין אותי כמה עולה קוקה קולה, או קוטג' תנובה, או במבה אוסם. לא כל כך מעניין אותי כמה עולה הטונה של המותג הפרטי, כמוצר סלב, מה שנקרא. אז הם יכולים להכר את זה בלי שתשים לב, כי זה לא באור הזרקורים. זה בגדול הדרכים שאפשר לעלות מחירים, בלי שבאופן רשמי יעלה את המחירים, וקשה לעקוב אחרי זה.
מה שמעניין בסיפור הזה, שבתחילת קורונה וגם באמצע קורונה, כולנו דיברנו על כך שיהיו כאן ירידות מחירים דווקא, בכל העולם, ואולי אנשים פחות יצרכו, ולכן המחירים ירדו, והביקוש ירד. זה לא התממש, הנבואה הזאת קרסה.
הייתה תחושה בקורונה שאנחנו באיזה עולם חדש, שאנשים פתאום התרגלו להיות בבית, התרגלו לקנות פחות, זה היה נכון לזמן קצר מאוד ומאוד חלקי, כי אנשים פשוט התרגלו לקנות הרבה אונליין, למשל. זאת אומרת, הם ניתבו את שוקת הקניות שלהם לאונליין, ומיד כשאנשים יצאו מהסגרים ומהבידודים וכו וכו, אז הם, היה בהם רעב מאוד גדול לקניות, או לבילויים. כולם יצאו למסעדות, לבתי קפה, כולם קנו יותר, והרבה אנשים יש בהם רעב לטיסות לחול ולחופשות. חזרנו לאותו מצב כמו לפני הקורונה מבחינת פסיכולוגיה צרכנים, ואף יותר מכך צרכנים קונים יותר, ויצרנים ויבואנים הרבה פעמים מנצלים את זה. זאת אומרת, אם אתה מוכן לשלם יותר, אז הם יגבו ממך יותר. יש גם עליות מחירים בעולם שהן אובייקטיביות, מה שנקרא. יש מחסור בשבבים, אז זה מעלה מחירים של מחשבים. יש עליית מחירים מאוד גדולה במחירי הסחורות. תירס, חיטה, סויה. יש עלייה במחיר ההובלות שדיברנו עליה, הובלות ימיות. כל אלה גם יש להם השפעה על המחירים. כמובן שהשפעה הכי גדולה על המחירים היא כמה שהצרכן מוכן לשלם. אם אני לא אהיה מוכנה לשלם, למשנה מחיר ההובלה, תירס, whatever, יורידו מחירים.
מדברים איתנו על כך שבעצם מה שמקפיץ את המחירים זה הביטוי שילוח ימי. כנסי איתנו רגע לעולם הזה של השילוח הימי, הרי ישראל היא מדינת אי. אבל בגדול, אנחנו מושפעים מהשילוח הימי הזה?
מאוד. מוצרי החשמל מאוד מושפעים מהשילוח הימי, הם מגיעים לארץ דרך הים, וככל שהנפח יותר גדול, ככה אתה מכניס פחות במחולה, ואז אתה משלם יותר עכשיו על המחולות, אתה משלם פי 10. עכשיו תחשוב למשל באירופה, שילוח הימי הוא פחות קריטי, כי אתה יכול להעביר ממדינה למדינה, נגיד מייצרים משהו בפולין, אתה מעביר אותו בכביש לגרמניה, אתה לא צריך את הים. בישראל אין שילוח יבשתי עם המדינות מסביב, אז תלויים מאוד בשילוח הימי. יש הרבה גם שילוח מוטס, אבל א', הוא יותר יקר, וב', הוא לא מתאים למוצרים גדולים. זה מאוד מאוד משפיע על המחירים. גם יש איזשהו פקק בנמל, שם יש כל מיני מאבקים שקשורים בנמלים, אבל עיקר ההשפעה היא של עליית מחירים מסין. רוב הסחורות לארץ מגיעות מסין. סחורות שמגיעות מאירופה, שילוח הימי לא ממש התייקר. טורקיה גם יש איזו עלייה קטנה, אבל עיקר ההתייקרות היא מסין. כמו שאמרתי, מוצרי חשמל, צעצועים, רהיטים, גם כלי רכב יש בעיה. מי שרוצה כלי רכב חדש, אז יש עכשיו מחסור בכלי רכב, גם בגלל בעת מחסור בשבבים, גם בגלל שחברות תזמינו פחות כלי רכב, וגם כי יש באמת את המחסור עולמי. אז יש כל מיני מוצרים שהתייקרו בגלל מחסור עולמי, ושוב אני אגיד את זה, כי אנחנו מוכנים לשלם יותר יקר. אנחנו מוכנים לשלם יותר יקר, יגבו מאיתנו יותר יקר. בעצם יצרן או יבואן שם מחיר על המוצר, ואם הוא רואה שאתה מוכן לשלם יותר, הוא מרגיש את זה, אז הוא יעלה את זה ויעלה את זה ויעלה את זה, עד שלא תהיה מוכן לשלם. כמו שהיה עם הקוטג', גבינת קוטג' שלטה ל-8 שקלים, ב-8 שקלים הצרכנים לא רצו כבר לשלם. היום היא עולה 5 שקלים.
אגב, קוטג' אנחנו מציינים עכשיו 10 שנים למחאה הגדולה.
זאת לא תהיה עצרת אם לא נתחיל בזה. העם דורש! העם דורש!
אז הצעירים שיצאו לרחובות, מאות אלפים, קיוו שהמחירים ירדו. מהזווית שלך, את יכולה להגיד שמשהו הצליח שם במאבק הזה?
מה שהצליח זה שהחברות היום מפחדות לעלות מחירים באופן רשמי. מאוד קשה להן להודיע על זה. זה מזכיר להן את הטראומה של המחאה החברתית, שיצאו נגד תנובה באופן גלוי, יצאו נגד שופרסל, ניסו להחרים את אוסם. אז מבחינת הדמיתית, חברות היום מאוד מפחדות לעלות מחירים, מה שלפני כן לא הייתה להן בעיה. ב-2008-2011 מחירי הסחורות בעולם היו גם גבוהים וחברות לא היססו לעלות מחירים, ובישראל יש תופעה מעניינת שכשאתה מעלה מחירים במחירון שלך, חברות מזון, אתה לא מוריד אותם. זאת אומרת, אם המחיר התירס פתאום צונח, מה שקרה מאז 2011 אגב, אתה לא פתאום תוזיל את הקורנפלקס. אתה רק תעלה אותו, תשאיר את המחיר ככה ותיתן מבצעים יותר עמוקים, פחות עמוקים. אז הן מפחדות לעלות מחירים, זו התוצאה של המחירה החברתית, אבל זה לא אומר שהן לא מעלות מחירים. זה אומר שהן מנסות בדרכים עקיפות ושלא ישימו לב שהן מעלות מחירים.
מה לגבי ירקות? מה לגבי מוצרי חלב? אני זוכר את הדיונים האינסופיים על זה שיציפו את הסופרמרקטים במוצרים מאירופה, מכל מיני מקומות אחרים, ונוכל לקנות גבינה בזול, כמו שאומרים. האם זה קרה? האם זה השפיע על ירידת המחיר?
קודם כל, תלוי איזו גבינה. קוטג' וגבינה לבנה לא יהיו מחול. קוטג' פשוט א' פחות טעים שם, וגם זה גבינות שהתוקף שלה נורא קצר, אז לא יהיו בזה. וגם כרגע אני חושבת שאין צורך, המחיר יחסית נמוך, בחול הוא יותר נמוך, אבל שם שוב זה לא אותה גבינה. אתה מדבר על גבינות צהובות, אז כן, השוק הוצף ביבוא, זה הוריד, יש גבינות זולות, אבל תנובה עדיין שולטת בשוק, וזה מה שהצרכן הישראלי כנראה רוצה. זאת אומרת, הוא קונה יותר גבינת עמק מאשר הגבינות היבוא הזולות. הגבינות היבוא הזולות, אגב, לא תמיד יותר טעימות מעמק, יכול להיות שאיפה אם זה עניין של טעם. לגבי מוצרי חלב אחרים, יש קצת יוגורטים מיוון, אבל גם באירופה, אתה לא רואה יבוא מטורף בחלב. יש שם הגנה על החקלאות, גם פה מוצרי החלב המקומיים, זה לא רע שהם מקבלים עדיפות, פשוט צריך לראות למה המחירים שלהם גבוהים, אם זה מתאים להכנסות של הישראלים, וגם להתחשב בזה שישראל מדינת אי, אבל השוק לא הוצף ביבוא, ולא תמיד הצפה ביבוא היא טובה. זה הורס את השוק המקומי, משק החלב הישראלי הוא מהמשוכללים בעולם. כשאתה הורס לעצמך את היצור המקומי, ואתה תלוי בחסדיהם של זרים, אתה לא יודע מה יקרה. או שהם יכולים פתאום להתהפך עליך, בגלל עניינים פוליטיים, או שיכולה להיות עליית מחירים במדינות האלה, נגיד באירופה פתאום יש בצורת, בישראל לא. אבל אתה כבר לא יודע לייצר חלב בישראל, אז המחירים שלך יעלו בכל מקרה. או למשל, מחירי המחולות פתאום עולים מאוד, אז הסתמכת על יבוא זול, אבל הנה, המחירים המחולות עלה, והיבוא כבר לא כל כך זול. לא צריך לבטל כל כך מהר את השוק המקומי, ישראלים מאוד מתלהבים מיבוא, אבל היבוא לא תמיד זול. יש גם יבואנים שהם מאוד מפריזים במחיר. למשל, יבואני ג'ילט, פעם ליסטרינה היה מאוד מאוד יקר בארץ, היום פחות בזכות יבוא מקביל. יש הרבה מוצרי יבוא שהם ממש יקרים בישראל. אז לחשוב שהיבוא הפתרון לכל, וזה יוריד מחירים, ובוא נסתמך כל הזמן על הגויים במרכאות שאנחנו יודעים שהם לא תמיד הכי אוהבי ישראל. אז לא יודעת כמה זה פתרון בטוח. יבוא לא תמיד מוריד מחירים.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת וויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים, האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית, איך מנהלים זוגיות פוליאמורית, וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
מירב, האם אנחנו פריירים שמוכנים לשלם כמעט הכל על המוצרים שאנחנו אוהבים?
אז האם אנחנו פריירים? יכול להיות שאנחנו עם נהנתן או שחי את הרגע, חושש מהעתיד, ואז אתה אומר לעצמך, טוב, אני חייב לצאת לחופשה, אני חייב להתעברר בחול, או אני חייב לקנות את המוצר החדש הזה, לטעום אותו, כי מחר תהיה מלחמה. ואז אתה עושה מין שיקול שאולי הוא נכון מבחינה פסיכולוגית, אתה רוצה ליהנות עכשיו ואתה מוכן לשלם יותר. זה לא בהכרח פרייריות, אבל כן, אם אתה משלם, למשל מה קרה עם הקוטג', אלו מחיר עוד ועוד, ואנשים היו מוכנים לשלם, היו מוכנים לשלם, היו מוכנים לשלם, עד שהיצרן הגזים, עד שהוא קבע מחיר מאוד גבוה. עכשיו, אם הצרכנים הם לא פריירים והם חכמים, שמים לב למחירים ואומרים, אנחנו רוצים לשלם פחות, אז הם פשוט לא קונים. זו התשובה לעליות מחירים. מוצר יתייקר, אל תקנה אותו, חכה למבצע. אל תקנה אותו כרגע, חכה שהמחיר ירד. תקנה ממנו פחות. למשל, עכשיו הפרסקים מאוד יקרים. זה לא קשור לאיזו חזירות, אלא יותר לפיגי מזג האוויר, ונכון שזה עניין של היצע וביקוש, אבל יש פחות הפרסקים. אז אתה לא קונה הפרסקים כל שבוע, אתה קונה אולי פעם בחודש ופחות. זהו, ואז, אתה יודע, יהיה להם עודף הפרסקים, הם יורידו את המחיר. או שלא יודעת, לא תקנה, אבל אתה תשלם פחות. גם אם הם לא יורידו את המחיר, אתה שילמת פחות. זאת אומרת, אני למשל משלמת 0 שקלים על חופשה באילת. למה? כי אני לא טסה לאילת. וככה אני משלמת 0 שקלים על חופשה, כי אני מבטרת על הדבר הזה. אז מצד אחד, אם אתה מבטר על מוצר, המחיר שלו יורד, כי אתה לא משלם את הכסף, או יצרן ויבואן רואים שאתה לא קונה ואז הם מורידים את המחיר. ומצד שני, אם אתה מרגיש שבא לך לשלם מחיר גבוה או שהמחיר לא גבוה מספיק, אז תקנה. אז להגיד שאנחנו פריירים, זו תשובה מורכבת. יכול להיות שאנחנו מאוד רוצים לחיות את הרגע וליהנות ולהתפנק. ובוא נוסיף עוד דבר, שישראל היא בכל זאת כלכלת אי, וחשוב שיהיה פה גם יצור מקומי, גם אם הוא לפעמים יותר יקר, חשוב שיהיו עובדים שיקבלו שכר נורמלי ולא שכר רעב, ואז אם אתה משלם לעובדים יותר מאשר בסין, אז המוצר יהיה יותר יקר. זאת אומרת, יש עוד פרמטרים שנכנסים בשיקול האם לשלם ביוקר או לא. זאת אומרת, אני יכול להיות שאידיאולוגית, תגיד, אני מוכנה לשלם יותר על מוצר ישראלי, כדי לתמוך בעובדים ישראלים או בתעשייה ישראלית, מאשר מוצר זול מסין. האם זה פרייריות? לא בהכרח.
טוב, לסיכום, האם העליות האלה יימשכו? ועד מתי? וכמה החור בכיס שלנו יגדל?
אז אף אחד לא יודע באמת אם המחירים ימשיכו לעלות, כי כמו שאמרתי, אם הצרכנים פתאום החליטו לא לקנות מוצרים שהתייקרו, אז המחירים לא ימשיכו לעלות. אבל בוא נניח שאנחנו מתנהגים כמו שעכשיו, אנחנו מתנהגים כרגיל, האם המחירים ימשיכו לעלות. אז מחירי מוצרים מחול שמיובאים במחולות מסין, סיכוי מאוד טוב שימשיכו לעלות, כי כרגע בהרבה פריטים, היבואנים מוכרים את הסחורה שיש להם על המדף, שהם קנו במחירים הקודמים, ואז הם אומרים, ברגע שזה ייגמר, נעלה את המחיר. אותו דבר בצעצועים אני יודעת, בצעצועים עם שבבים, בלפטופים, שהמחיר מאוד ירד פתאום בעקבות הקורונה, נוצר איזה עודף ירד, אבל עכשיו, ברגע שתיגמר הסחורה הנוכחית, הוא יעלה שוב, כי יש מחסור בעולם בלפטופים. אז כן, יהיו מוצרים שהמחירים שלהם יעלו, אם אנחנו נסכים לשלם את המחיר. אותו דבר בסופר. יכול להיות שמוצרי החלב התייקרו, כי הייתה עלייה במחיר החלב הגולמי. בינתיים אין התייקרות במוצרי החלב. יכול להיות שזה יקרה, וזה מוצר בסיסי, אז כנראה שכן נשלם יותר. ברגע שיש איזה מצב עולמי של נגיד עליית מחירי התירס, אז מוצרים שהם מבוססים על תירס, שזה החל ממתקים וקלה בלחם, כל מיני סוגי לחם או דגני בוקר, אז כן, יכול להיות שהמחירים יעלו, אבל יכול להיות שהם לא יעלו, כי אנחנו לא נסכים להתייקרות, והיבואן יגיד, אוקיי, אני מגלגל את ההתייקרות עליי, אני מוכן להרוויח יותר. וגם תחרות, אגב, עוזרת לפעמים, זאת אומרת, אם יש איזה יבואן שרוצה להתחרות באחרים בעוצמה, אז הוא יכול למשל לא לעלות את המחירים כשכל אחרים כן, ואז אנחנו יכולים לשלם פחות.
מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט. מדאיג, אבל יש אופטימיות. תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות אלן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.